יום שני, פרשת ויגש. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור מפתיע, סיפור טרי ממש, שסיפר המגיד מישורים, סיפור שהתפרסם בשולי מעמד סיום הש"ס של אגודת ישראל בארצות הברית. סיפור את הרב פסח קרון, הוא אומר, כולם שמעו, שהיה סיום הש"ס של 90,000 צופים, מקום שנקרא מדלף סטדיום. חבר שלי אומר לי, קוראים לו רבי יומן גינזבורג, מחנך מפורסם באמריקה, גר בטל פריבר, נסע לי לבוקרלין, אמור לדבר באיזה בית ספר חסידי, יצא מאוחר לדרך, נסע לשוליים, ברחוב שאורך מאוד, ככה הוא נכנס ויצא, זיגזג בין הפקקים, עד שעצר אותו שוטר, השוטר עוצר את הרכב, מסתכל פנימה, רואה את הפנים שלו ואומר לי, ואומר לו, תגיד לי, למדת את הפיומי? הוא מסתכל עליו, שואל אותו, סליחה, מה אמרת? אז השוטר אומר לו, תשמע, אתמול הייתי באירוע שלכם. אני יודע שחגגתם את הסיום של כל הדפים האלה, אז רציתי לשאול אם אתה סיימת את הדף שלך להיום. אז הרב גינזבורג היה קצת נבוך למען האמת, ואומר לשוטר, האמת שעדיין לא הספקתי, אבל שוטר, שוטר גוי! אמר לו, תבטיח לי שתלמד היום את הדף שלך, ועד אני משחרר אותך בלי קנס. אז הוא אמר לי את הדבר הכי מדהים, אני חייב לומר לך, שהיה עוד שוטר שעבדתי אתמול, והוא אמר לי, הלוואי שהוא היה יהודי, שעדתי את עולם, והוא אמר לי, אתה יכול להבין את האנשים האלה שחורגים את העובדה שהם קרו ולמדו והבינו דפים? איזה אומה, איזה אנשים? אנחנו גם חוגגים, אבל אף לא מהסיבה שהבנו איזה דף, לא יאמן. אמר הרב קרון, מה שאנחנו עומדים איזה קידוש שם שמיים עצום, לא רק בזה שאנחנו לומדים את הדף, אלא בזה שאנחנו גאים בזה, חוגגים בזה. הורגים את עצם העובדה שאנחנו לומדים גמור ומתחברים על הרבוי שלום. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להמשיך להיות כמו השמן זית, שנמשיך להיות הכי מיוחד ומתעלה על עצמו, עד שהגויים, עד שהיהודים והגויים יראו כמה אנחנו מיוחדים. יש פה דברים נפלאים של הגאון רבי שמחון במברגר שליט, המגיד שיעור הנודע ביותר ברחבי אירופה היהודית, נשק עובד אמש בסיום הש"ס ואמירת הקדיש במעמד ההיסטורי של בירש ומנצ'סטר, כתוב בשיחה נדירה, איך הכל התחיל? זה דברים שהביא הרב מנחם פינס. מדי יום עם שחר, 6:30 עם שם, יושבים מול הגמור עם כיסאות מרופדים בכתיפה אדומדמה, משפשפים עיניים יפות, מתעוררים ליום שמתחיל בתורה. אם הייתם לוקחים רק לפני שנים לא רבות את מי היושבים כאן, מספרים לו על זה, של, על מה שיהיה שותף, אני להניח שהייתם נתקלים בגיחוך בריטי מנומז. אבל זו המציאות, מדי יום, קיץ, חורף, גשם, כפור, התמלא הדפיים משול ברחוב לג שבעיר מנצ'סטר, לעשרות לומדי תורה שבשבילם זה הדבר הכי קדוש, הדפיים. נכנסים בעשרותיהם, תופסים את המקומות, דרוכים היטב לכל מילה. מקביל לאותם רגעים מתחברים יהודים ברחבי העולם לשידור מן השיעור, עוד אלפים יצפו יאזינו לשיעור מאוחר יותר. זה יחזור על עצמו. בדיוק 12 שעות מאוחר יותר אותו מחזה, בסדר של חסידי שמחזיק הדס, גם הוא על דרך לג, גם הוא יתמלא. ולומדים מכל הגילאים והקהלים, בנוסף לשיעור השלישי או כזה מוצא שבת, שמתאחדים כלל לומדים. ויש דמות אחת שמגנטת את כולם, מגיד שיעור הנצחי. החיוך רחב הוא יפקע לשולחן שמוקם במזרח, מולו כבר ממתינה המצלמה, מוכנה להעביר את השידור לרחבי העולם. היד שלו מסדרת את כיפת הענק של ראשו. ראיתי פעם אנשים מחכים למשהו מרתק שיתחיל, ככה נראה אותם רגעים. עד שהוא מתחיל, ואז זה קורה. כבר שהוא פותח, במילים הראשונות הם מגלים שכל מילה שיוצאת מפיו, כל תיאור, כל הסבר בגמרא, הופך להיות מעניין במיוחד בפה שלו. הכל נהיה מובן בעיר, לכל רמה, לכל גיל, ניכר שהוא חי בתוכו. זה הגאון רבי שמחה במברגר. שיש בממלכה הבריטית שמכנים אותו גיא ודדה פיומי. סיכוי רב שהוא מגיד השיר הוותיק ביותר בעולם, תכפילו 45 שנה בשלוש שיעורים יומיים, לא כל אחד עברו סוס לדה פיומי, ותקבלו מספר פי של שיעורים חדפים. השיעורים שלו שנמסרים באנגלית זוכים לפופולריות רבה. ברחבי העולם, עד ששמענו מדיירים ומי ראורי, גם זה שבי ארץ ישראל שמדייר במשך כשעה, יושבים מול הגמור עם הטלפון, רק כדי לשמוע מהפה את השיעור שלו. השיעור שלו משהו... לכן המיוחד, לטעם המכר, להסבר הכולה, אכן איזה תחליף. מה שהופך את השיעור הזה למעניין עוד יותר, העובדה שהוא משתלב בקורות ימיה של קהילת קודש מנצ'סטר, מסמל את המהפך העצום שהתחולל בה בעשורים האחרונים. שדפיים מיוחד מאבני הדרך ששינו את הקהילה מקצה לקצה. פעם נסגרים בתיקי המקום, סליחה, בימים עברו הכל היה שונה, מאז ומתמיד הייתה מנצ'סטר, שתמיד רחובים מפלגים מצאו בבית, קיינו בהגון הרצון רבי דזאב סגל, מי שהביא לעולם את לימוד הלוכת וסבח ומצחיים כסדר. גם גיא ודעיד האחרית הסתגמי נרבית חלקי הקרובה, הסבא להאמין חסיד צחוק, הפיץ ממנה את תורתו לפני שעלה לארץ הקודש, יסד בה את הכולל הראשון שבראשו הוא עמד. אלו חלק מהדמויות עוד שהיו לזיו בעיר האנגלית הקרה, אבל למרות היותה, כמו שגדולי תורה יוציאו ממנה תורה לעולם כולו, העיר עצמה לא הייתה עיר תורנית, בימים ההם מספר לומדים בה היה בקושי מניין. יש כאלה שכם התבטאו שביחס לקהילות יהודיות אחרות, האווירה של הרוחנית הייתה רחוקה מאחורה. למצוא בוותיקי המקום זה קל, אבל לשמוע איך הכל התחיל, זה היה קצת סבוך יותר. מספרים על אותם ימים שהאברכים קונו בכינויים לא בדיוק מחמיאים, על זמן שהיה רק שיעור תורה אחד בלבד לבעלי בתים בעיר, גם הוא היה קצר בין מנחה למאירים. מי דיבר על עשרות בתי כנסת? אפילו שטיבל אחד לא היה, כך בעל עולם יוזמה, וכמה אברכים שינו את הכל מקצה לקצה, אחד מהם היה גאון רבו שרק וסטיין, שעמד ברשות בד"ץ איגוד הרבונים, הוא חונה בעיר כדיין וסטיין. מנצ'סטר בצפון מערב בריטניה היא עיר לא קטנה, יש בה מספר תושבים שעומד מעל 500,000 בנוסף ל2 מיליון בגלילותיה, נחשבת לעיר עם קצב ההתפתחות העצום ביותר בזור בשנים האחרונות. במבדקים שנעשים מפעם לפעם במדרגים שונים בממלכה המאוחדת, היא מוקמת תמיד מקום אחד אחרי לונדון הבירה שמוחקת בכמה שעות נסיעה נכבדות. מנצ'סטר למשל היא עיר השנייה שבה ניתן למצוא בקלות בית עסק, היא גם בעלת הצמחה הכלכלית הכי מהירה מה שלא יודעים אותם חוקרים אנגלים זה שגם שהיא גם העיר האירופאית שבה אפשר למצוא הכי בקלות שיעורי דף היומי. שלל המסגרות השונות, בראשן המסגרות של ארגון בירשו, שחולל מהפכה תורנית בהרבה משמעותית, לעוד בלומדים שבאים ללמוד מדי יום, רק במסגרת תוכנית לימוד ההלוכה של בירשו, יש 15 שיעורים יומיים. כבר בתי הכנסת עוברת ה-50, המקום שיש, במקום ישנה צמיחה היהודית הגדולה ביותר באירופה, לא צר לרגע, תוך כמה שנים, הכפילה הקהילה היהודית את גודלה, מנצ'סטר התרחבה במהירות, חרדה במהירות, יעדה, לפחות 3 חלקים נרחבים שבהם היו בעבר רחבות שנחשבים פוקפקים, כאלה שאף אחד לא מסתובב בהם שעה מאוחרת, ובאנגליה לעתים שעה מאוחרת באה די מוקדם. הפכו הרחובות ליהודים מובהקים, רחובות יהודים. רק בשנים האחרונות נפתחו במספר נכבד של בתי ספר, תלמודי תורה חדשים. העיר הזאת שמתפתחת בצעדי ענק עם קהל צעיר וטרי באופן שמזכיר את לקבוד האמריקאית, מעצמה של תורה, איך אומרים המקומיים שוב ושוב, מנצ'סטר קרה מהכי פרדיג שיש. כך ממשיכים ומספרים על מנצ'סטר דברים נפלאים, אתם מזמינים לראות את זה בפתח או באתר ולרוות נחת מגדלותה של מנצ'סטר ומגדלות הריבון שלנו שהוביל אותה לכזה מקום. אנחנו ממשיכים עם קו השס, הרעיון המהפכני שכובש את עולם הדף היומי. כולם עסוקים בחגיגה גדולה, אבל אלפים אלפים מסתובבים בימים האלה עם תחושת החמצה שקשה לתאר אותה. רבים מהם יצאו מחדש אין ספור פעמים. נלחמו עם עצמם על כל דף, השקיעו מאות ואלפי שעות, אבל לא זוכרים לברך על המוגמר ולחגוג יחד עם אלפי המסיימים את הסיום הגדול. מה המונע הגדול שהפיל את כל אלפי המחמצים? אחד האתגרים הגדולים ביותר של לימוד דף היומי, תחושת הסיפוקה העצומה של הסיומים, לסיים מסכת, לסיים סדר שלם, כמובן השאיפה היהודית האולטימטיבית, לסיים את השף. אפילו אם למדת מסכת שלמה, אבל איפשהו באמצע חסרים לך 4-5 דפים, תמיד תסתובב עם תחושה, זה לא זה. לא באמת לסיים, אולי בהתחלה הוא תמתח לציין את הדפים שצריך לחזור אליהם, אבל מהר מאוד שהחורים יתרבו, יצאו גם לציין, ואז יש תחושה קשה ונוראה שכילה כבר אלפי לומדים, תחושת הייאוש. אני כבר מי לא אסיים את השס, הרי יש לי כל כך הרבה חורים, אני אפילו לא זוכר שצריך להשלים. וכן רבותיי לא עוד, לקראת המחזור החדש הוקם קו השס, המספר שלו זה פרקל 0-2-9-9-9-0-2-2-2. הקו הזה זה תוכנה, הוא תוכנת בדיוק למטרה הזאת, לשמור כל החורים. היום תדע בדיוק כמה דפים חסרים לך בכל מסכת, איזה דפים הם, כמה דפים חסרים לך, עד למטרה הנכספת של לסיים את השאר. כמה שאז תוכל בין היתר לקבל בכל יום תזכורת ללמוד את הדף, תצטרך לאשר אם למדת, ואם לא, תוכל לבחור לקבל תזכורת נוספת, תוכל לאשר שלמה את העמוד אחד, לבקש תזכורת לגבי העמוד השני. וכן הלאה והלאה. התועלת הגדולה ביותר, שהקו בונה בוחרת מפת השס שלך, ותמיד תמיד תוכל לדעת בדיוק היכן אותו, היכן אתה אוחז, באיזה מסכת ישר את החורים, ועוד כמה חורים אתה צריך להשלים כדי לזכות, ולומר את המילים הרגשות כל כך, אדרן הלך כל השס. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יש פה דברים נפלאים שאמר הגאון רבי יצחק אזרחי, במעמד סיום השס, הוא הביא את הזוהר על שיר השירים, אם לא תדעו לך היופו בנושים, תהי לך, תקווה הצון. אומר, אם לא תדעי לך, אם לא נהיה לך ידיעה בתורה, אפילו אם יש לך הרבה דברים, צעיר מפיצתי. הוא הסביר את הפשט, אם אין ידיעה בתורה הקדושה, אפילו אם שעושה הרבה מעשים טובים. ועוד ועוד העריך רבי יצחק אזרחי, הראש השיבה, כברכו, עם איזה דברים נפלאים, הוא הביא פה מייסי, בשני מגדולי ישראל, האחד על האור שמח. למד חברות הם גדול מישראל, ניסו להבין איזו סוגיה לעומק, לא הצליחו ליישר ולהעביר את הדברים. עד שבמר שמחה, אמר לחברות, בוא נעצור רגע, נעשה הפסקה ונתפלל לריבון שלום, שייתן לנו אהבה לתורה. שאלת החברות, מר שמחה, מה העניין של אהבת תורה? צריכים להבין את התורה. אמר לסור שמח, למשל למה הדבר דומה לאמא של תינוק, צריכה לצאת לה מהבית, מביאה מטפלת. האמא יוצאת, התינוק בוכה. עד שהאמא חוזרת, היא הצליחה למלא את מחסורו מיד, והוא נרגע. אז התפלה השמרטפית, מה קרה? אז האמא אמרה שלתינוק יש שפה מאוד קשה, ורק מי שאוהב אותו אהבה חזקה יכול להבין את השפה הזאת. כך גם התורה הקדושה. זה רמי השמחה. שפת התורה לא קלה להבנה, אבל מי שאוהב את התורה יכול להבין אותה. ולכן, לכן נתפלה שנזכה לאהבת תורה, ואם אוהב אותה יותר, נוכל גם להבין אותה לעמקות גדולה. אנחנו משכים השוט היומי, שאלה משולחנו. של הרב הגאון, הרב מרדכי לוי שוורץ שליט"א. מי שמסיים את השס בשמחה של מצווה, היום אומר תחנון באותו יום. או שהוא כחתן, שפטור לו אמר תחנון. הוא מביא פה בפרי הסודה, ראשית כל הוא מביא את יום הסיום, נקרא בגמור בשבת, יום תבוא לרבונון, אז יש כתבו לא לומר תחנון, כך כתב בספר שולחן הטוב, דרגי חיים, שלום, לא להגיד תחנון. מישהו העיר פה, העיר את עיניו, ברב אפללו, העיר את עיניו לדבר הבן איש חי, לפרו בניהו, נוסחת סבא, שהוא כותב מפורש, שלא יאמרו, שמתחילים בה את הסעודה, קודם מלכי גדולה, כדי שלא יאמרו וידוי, בצול יסמין לכם. הוסיף ככה גם נוהגים אצלנו. בשוט פרי הסוד, הוא כותב, למה נהגו שכן אמרים, הוא דחק למצוא את זה. אם שיש מקום לומר שלא למנוע מלומר תחנון, חסרי צחוק הסביר את המונקצ'ר, שלא לומר תחנון, כתב שבעניינים כאלה אמרו להם אם קבוע לנקבה ואין לחדש מעצמי, מהמנהג פשוט שומרים תחנון. מה שהבן איש חי אמר, זה רק במיוחד שפעלים במעמד הסיום עצמו. כל פונים, לומדים מזה כמה גדולה, מעלת יום הסיום, שבועים לתקב ולרבון. אנחנו משכים דף עמים בהלוכה, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן תוף נון א', תוף נון א', יבדלת. כלי ששימושו במגע ישיר עם האש ללא תוספת נוזלים. לא שייך להכשיר אותו בעגלה, אלא רק בליבון. ליבון זה מגע ישיר של הכלי עם האש, עד שיוצזו ממנו ניצוצות, או עד שתקלף השכבה העליונה. זה נקרא ליבון חמור. יש מחלוקת הפוסקים איך זה פועל, ההכשרה הזאת. יש למשל ליבון פשוט מוציא החוצה את הבליה ושורף אותה, איך אומרים? ששורף אותה במקומה מתוך הכלי, בלי להוציא אותה. יש למשל ההכשרה, כלי חמץ לפסח מספיק בליבון קל. זאת אומרת שלהשות את הכלי במגע עם האש עד לשלב מוקדם יותר, שאם יניחו עליו קש, הצד החיצוני עד יישרף מהחום. אפשר להקל את הדעה הזאת בנוגע לכלי שאפשר להכשיר אותו בעגלה, וטעון ליבון רק במקומות שקשה לנקוד אותם, צורך העגלה. במקרים מסוימים אפשר להקל את הדעה הזאת גם בנוגע לכלי שטעון ליבון מנדין. הצובה שמעמדים עליה סירי חמץ כל השנה, הגדה האש, מעיקר הדין, אין צורך להכשיר, להכשיר אותה לפסח, כי אנשים מניח עליה בפסח סיר עם האכל, בלי שום נחות, לא לבין החצובה, אז הבליעה לא עוברת מהחצובה לסיר. כך גם צריך להניח שכל חמץ שנשפח עליה, צריך לפני שהוא נבלע, או אחרי שהוא נבלע באופן של ליבון, שהרי האש אוחזת בחצבו כל הזמן. ובכל זאת, בגלל חומרת איסור חומץ, צריכו להכשיר אותה בליבון קל. כיסוי בנייר כסף עבה, כדי שלא יקרה, מועיל במקום ליבון. יש מי שיחמיר גם בנוגע לאיסור של בשר וחלב, הוא כותב שנדרשות חצבות נפרדות לבשר ולחלב. ויש אומר שבזמננו, שמסגרת החצבה של הקירה היא רחבה, האש לא נוגעת בכולה, אז יהיה אסור מן הדין להשתמש בחצובה אחת לבשר וחלב, אחרי לפסח תאונה ליבון חמור, לפחות כיסי בנייר כסף, ורצו להשתמש בחצובה נפרדת לפסח. שניים תותבות נהגים שלא להגיל אותם בין בשר וחלב, והפוסקים כתבו טעמים שונים בשביל זה. חום המאכל שמכניסים לפה בדרך כלל לא במידה שיכול להבליע טעם בתותבות. דבר נוסף, הפה נחשב כי שני, עוד דבר שהיא מועדת כזאת, אין בכוחה להפליט ולהפליע. דבר נוסף, אבל הפה פוגע מיידית למאכל שמוכנס לתוכו. אבל לעניין איסור חומץ, נחלקו הדעות. יש אומרים שחובה להחמיר ולהגיד אותם לפני הפסח במים רותחים, ויש אומרים שגם צריך להימנע מאמירת חמץ חם, מהסמר המשות שלפני תחילת זמן האיסור, אחילת חמץ בערב פסח. יש אומרים, שמנדים אין צורך להגיל אותם, אבל ראוי לעשות את זה. יש אומרים שאין צורך כלל להגיל אותם, ויש אומרים שנקר הדין אין צורך להגיל אותם, אבל ראוי להימנע ממגע של מאכל ומשקה, פותחים שיניים מ-24 שעות לפני תחילת זמן איסור חומץ, עד לאחר פסח. יש מי שכתב שדין סתימות כדין שניים תותבות. עד כאן בעניין דף היום מבעל אוכל. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מעיקר הדין מותר להגיל כלי חייבי של להפוך אותו לבשרי, חן להפך, אבל כבר מאות בשנים שנגיד לסתרו על איסור בדבר. ובדיעבד, אם הגילו אותו, אפשר להפוך אותו לבשרי לחלבי, גם מכתחילה, האיסור רק שהעגלה נעשית למטרה הזאת. אבל אם העגלה נעשית למטרה אחרת, כמו שהגילו את הכלי מחמץ בשביל להשתמש בפסח, מותר בהזדמנות הזאת להפוך אותו חלבי לבשרי ולהפך. לפני הגלת כלי חובה להחסיר ממנו כל חלודה שיש בה משות, דהיינו כזאת שכאשר מגרדים אותה, נוצרים גורי חלודה, אבל לא בקטמי חלודה שאין בהם משות. לפי גמיים אחורה אני זוכר בקצרה, ממה שלמדנו באותו יום, מנגי חודש ניסן, לא אומרים תחנון, כל החודש, בגלל שב-12 ימים הראשונים של החודש שקירבו 12-12 את הקורבנות בחנוכת המזבח, וכל יום היה נחשב ליום טוב עבור הנשיא המקריב, ולכן, אומרים בו תחנון, כך גם אין לומר תחנון בערב פסח, בימי הפסח באיסור חג, מכיוון שברוב החודש לא אומרים, נהגו שלא לומר במשך כל החודש. ב' ב-12 הימים הראשונים של החודש, שבהם מקרים הנשיאים את קורבנותיהם, יש הנהגים לומר בכל יום את פסוקי הקורבן של הנשיא שהקריב בו, כפי הסדר של המיקרו בפרשת נושא. ויודגים ניסן, נוהגים לומר מתחילת פרשת בעלו יצחו עד המילים כן אוסו סמנוירו. אין שנהגו לקרוא את הפסוקים האלה מתוך סביבתורי אחרי תפילתו. דף היום אתה לומדב לי, איזה שעון מעורר מופלא היה לדוד המלך, ומה שאמר רבי יסי מפי אליהו נובי, מה עשה הקדוש ברוך הוא כשישראל עונים יהיה שמירה בו. כך בעלות עושים מעניינים, נלמד במסכת ברוכס, דף ג' ומדור חדש רבותיי, דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. בימים הקרובים נוכל לשמוע את זה בשלוחה בפני עצמה. ונגיד את ה... יש פה, הגמרא אומרת, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. שתי המילים שבהם הספיד הגאון למכון וסרמן, את מורו ורבו, אחוות חיים וצלם. יש כמה הסברים על דברי הגמרא האלה, אחד מהם הוא שהכוונה לחדשי התורה של המת בעצמו. מספר הגאון רבי גלינסקי זצ"ל, שהיה נוכח בהספידו של רבי חיים וסרמן, אחוות חיים, שציטט את דברי הגמרא האלו, והוא אמר, בדברי חובת חיים על הרמב"ם בהלכות תשובה שכל אדם ראוי להיות צדיק כמו שרבינו יכול להיות בתחילת הבחירה, להיות צדיק כמו שרבינו הרשע כי ירובעם. שאנחנו בצדך, מי יכול להתיימר להגיע לגדלותו של משה רבינו, יש לנו מושג בדרגה שלו. אילו היינו נדרשים להספיד אותו, יש לנו את הכלים להבין אפס קצה מדרגתו, אבל התורה מספידה את משה רבינו בשתי מילים. והיום השומעי שעבד השם, ומה שמאמר חובת חיים, ששבח זה כולל את הכל. ולהיות עבד השם, לזה יכול להגיע כל אדם. תאמרו בלחונון, אנחנו מספידים את החובת חיים, גאון היה, קדוש היה, בעל חסד ומזק הרבים, איש אשכולות שהכל בו. ועבד השם היה, והכל בכלל. אנחנו לקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי, בסעיפים שנלמד היום, בלכות רחילות כלל ווב, סעיפים אי ואב זין, עוסקים באופן שבו מותר לקבל רחילות ולהאמין לה, אשר יש בדברים תועלת לשומע, והמספר נאמן עליו כביתרי, דהיינו כשני עדים. חיים מעריך בפרטי היתר, אבל מסקנת הדברים הלא חילה מייסה, שבימינו לא קיימת הנאמון כזו, וגם בזמן נתן לו דן אדיר שיצטרפו כל שאר הפרטים שנדרשים ליתר. למרות שכאמור, הדין הזה לא מעשי בימינו, אבל יש בזה לימוד חשוב שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. חיים הוסיף בהגעה, שגם אם קשה מותר להאמין לדברים, כל היתר זה רק להאמין, אבל אסור לו לעשות עם זה מייסה, להפסיד אותו המון, או להקוד אותו, או לגנות אותו, שזה לא כמו שתי עדים. משמעות הדברים שמותר להאמין כי הוא נאמן, זה שמספר, אבל כל זה רק כלפי עצמך באופן אישור פרטי, ובתנאי שזה לא יהיה על חשבונו של השני שסיפרו עליו דברים. הוא הרי לא מוכב לאמת שלך, בית דין ודאי לא יכול, לא אפשר להוציא ממון על ידי זה. הביאור מוסופי מציינים שמדבר על חופץ חיים, לאל באופן שמותר לשומע להאמין, מדובר בשמה שאם היא אמת, מותר לו לשנוא את הנידון החמתה, אז מותר לו לשנוא בלב את הנידון. אבל לצייר אותו, לבזות אותו בפועל, זה כבר אסור, וכבר כתב את זה רבי יצחק קוטנר, דרך צדיק לברוך, התלמידו של החפץ חיים, שזה רק באופן שהשנאה שבלב לא גורמת צער לחבר, כיוון שהוא לא חש בה. אבל אם גורמת לו צער, שוב חוזר פה הכלל של לאו כל כמיני, זאת אומרת שאין לך זכות לגרום השני צער, חמת שאתה בוחר להאמין למה שצפר לך. ולקראת סיום רבותיי, חזקות יומי. באור לציון חוכמה ומוסר מובא שהגאון רבי נחמן אבא שאול אמר שהדבר פשוט שנתנו לאדם לאכול דבר שמרב בו חיידקים הוא יודע שאם הוא יאכל אותו יהיה משותק כל ימי חייו השם ירחם. מה הוא היה עושה? פשוט וברור שהוא לא היה מתקרב לזה, גם הוא הבא את האהבה הגדולה של אכילה, ולאמר כי יש לו פחד. ככה אמר רבי נחמן, צריך להיות עירה שלא יעשה שום עבירה. זהר מאוד רבותיים, כן, כל דבר עבירה, אני יודע שהאיסון הגדול ביותר שחפור להווה עצמנו, זה לעבור על דבר השם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם שכם נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחנות ובגשמיות, בכל תפילה.